אופיר אנגל, שלום.
אנחנו כבר כמה חודשים אחרי השחרור שלך משבי חמאס.
יש רגעים שפתאום אני אומר, בונה, הייתי בשבי, זה כאילו הזוי. יש לנו 134 חטופים, אז זה עדיין קשה להיות בסדר בכל המצב הזה.
תאר את רגע המפגש עם המשפחה.
וואו, מדהים. זה כמו לחזור מהמתים. לא יודע איך להסביר את זה אחרת. תחושות מדהימות שבחיים חוויתי ונראה לי שבחיים אני לא אחווה. הרבה פעמים אני חושב, כאילו, בונה, קיבלתי את החיים שלי במתנה.
כאן רשת ב', אנחנו כאן.
כאן רשת בית, ליאת רגב.
שלום לכם, שבת שלום. מיד פרטים על הפיגוע בבנימין הבוקר, אחרי שעות של מצות בהן התושבים מתבצרים בבתיהם, חוסל המחבל. מיד נהיה עם כתבתנו קרמל דנגור, עם כל הפרטים, חוזרת גם על דברי הקצין הבכיר בתוך עזה, קצין בשירות, שאומר אנחנו נחזור לכאן וניישב את גוש קטיף. אומר את זה קצין במדים. נדבר עם שבי ברנר, תושבת דולב בבניינים, אם לשתי בנות, בנות 8 ו-10, שהיו כבר מוכנות ללכת לבוקר, מחופשות עם משלוחי מנות בבית הספר, אבל בשל הפיגוע הם התבצרו במשך 5 שעות בבית. נהיה עם רובי המרשלג אחרי בוקר של אזעקות בצפון, שוב כוננות סי בהר הבית, אנחנו ביום השישי השני של חודש הרמדאן, הרבה מאוד פעילות מדינית, בלינקן מגיע לארץ, מזכיר המדינה האמריקאי, הוא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו, וגם ספר ראשון שמתאר בפירוט את כל אירועי 7 באוקטובר ואת מה שקדם להם, שמו אוגדת עזה נכבשה, כתב אותו העיתונאי אילן כפיר, והוא מספר שם בהרחבה בין היתר על תוכנית שלב ב' של חמאס שהייתה אמורה לצאת בשעות הצהריים. לפי המחבלים היו אמורים להגיע גם לדימונה, גם לתל אביב, לבצע בתל אביב פיגועי התאבדות. סינואר כבר שילח אותם לדרך לאחר שראה את הצלחת השלב הראשון של המתקפה, אבל הם נעצרו בזכות מחסומים שהציבו צהל והמשטרה. אילן כפיר מביא את הסיפורים מכל המוצבים, מכל הקיבוצים, הרבה מאוד סיפורי גבורה, וגם על המחקר הגדול שעשה סינואר במשך השנים על בנימין נתניהו. אנחנו איתכם עד השעה 2 בחצי היום השישי. עמית שניידר עורך את המשדר, קובי זרח בהפקה, חיים זקן על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, ואנחנו אלייך, קרמל דנגור, המחבל שביצע את הפיגוע בבנימין, חוסל אחרי שעות, קרמל.
חוסל, כן, וליאת, זה באמת, זה אירוע מטורף שאני לא זוכרת כמותו כבר שנים ארוכות. אני אנסה לעשות סדר בפרטים שאנחנו יכולים לספר בשלב הזה. זה מתחיל בעצם בפיגוע ירי בשעה 5:15 לפנות בוקר. מחבל, ככל הנראה מחבל אחד, זה מה שידוע לנו כרגע, למרות שהיה שלב שהיה ספק אם מדובר באחד או שניים, אבל כרגע ידוע לנו על אחד. מחבל אחד שפותח באש לעבר רכב הסעות, מיניבוס, סמוך לצומת שנקרא צומת פרסה, אזור היישוב דולב. כתוצאה מהירי הזה, מירי המחבל הראשון לעבר המיניבוס, אין נפגעים, אבל אז צהל פותח כמובן במצוד אחר המחבל, ובמסגרת המצוד הזה אנחנו פשוט נכנסים לחמש שעות של קרב בבנימין. בהתחלה זה חילופי ירי בין הכוחות בשטח, הלוחמים בשטח, גם כמובן כוחות צהל, גם רכזי ביטחון, רבשצים של היישובים באזור, הגמר כמובן, לבין המחבל, ועד בשלב מסוים צהל מחליט לעלות לאוויר מסוק קרב. מסוק הקרב הזה בהתחלה מבצע ירי מקלעים, פשוט לסירוגין במשך שעות המסוק הזה יורה, כמובן במקביל לחילופי הירי בשטח על הקרקע, ובסופו של דבר המסוק הזה יורה טיל לעבר המחבל ומחסל אותו. המחבל הזה בעצם ניצל את העובדה שמדובר בתוואי שטח מורכב, בתוואי שטח הררי, בוואדי, והוא פשוט הסתתר שם בתוך שיחים, הבנתי גם שבתוך איזושהי מערה באיזשהו שלב, וככה במשך חמש שעות לאור יום כוחות הביטחון פשוט לא מצליחים לשים עליו את היד ולחסל אותו. בסופו של דבר, כאמור, סביב השעה 10:30, זה הסתיים בחיסולו של המחבל באמצעות טיל ממסוק רב. אבל יש לנו בקרב הזה, זה בעצם זה התחיל מפיגוע, אבל זה הרבה יותר מפיגוע. כן. זה פשוט קרב שנמשך 5 שעות, ממש צמוד ליישובים ישראלים, שכמובן כל התושבים נדרשו להסתגר בבתיהם. בקרב הזה יש לנו 7 נפגעים ישראלים, 1 במצב אנוש, 2 במצב קשה, 1 במצב בינוני, ועוד 3 במצב קל. אלו הפרטים שאנחנו יכולים כרגע לתת לגבי הנפגעים, אנחנו עוד לא בדיוק יכולים לפרט את זהותם, אבל זה באמת אירוע פשוט,
קרמל,
פשוט מטורף.
קרמל, בואי תישארי איתנו, אנחנו נשוב אלייך עוד מעט באמת עם הדברים שאומר קצין שמשרת במדים ברצועת עזה, אומר דברים שהם לחלוטין פוליטיים, אבל בואי תישארי איתנו, כי עכשיו אני רוצה לומר שלום למי שישבה עם הבנות שלה 5 שעות בבית, שבי ברנר, תושבת דולב בבנימין, שלום.
שלום.
קודם כל, מה שלומכן עכשיו?
מנסים להתאושש, להתחיל להכין שבת.
ספרי לנו איך זה נראה מבחינתך.
מבחינתנו התעוררנו מהיריות הבוקר, תכננו יום של תחפושות, להתארגן, לשלוח את הבנות לבית ספר, התעוררנו מיריות, חילופי אש, הודעות, ונאמר לנו להישאר בבתים. חשבנו שבטח עוד מעט זה ייגמר, כי דברים כאלה קורים מדי פעם, ובדרך כלל זה נגמר מאוד מהר. הבנות התארגנו, תחפושות, חיכינו שיאפשרו נסיעה, ורק ממש לפני 30 דקות אפשרו לנו לצאת מהבתים. עדיין אסור לנו לצאת מהיישוב, אבל אנחנו מהבתים.
והבנות פספסו את פורים.
הבנות פספסו את פורים. האמת, הבית ספר שלהם פה בדולב הוא בית ספר אזורי. היישובים האחרים כן הצליחו להיפגש, עשו להם אירוע בבית ספר אחר באזור. והמנהלת אמרה שבעזרת השם ביום 3 שהם יחזרו לבית ספר יעשו עוד פעם יום תחפושות לבנות.
שבי, שמעתם את הקולות באוויר, את המסוקים, את הרעש?
הכל.
מה שמעתם?
הכל, הכל.
מה שמעתם?
שמענו יריות, מסוקים, בומים. זה ממש הרגיש כאילו שאנחנו באמצע הלחימה. ממש שמענו הכל.
ועכשיו הוא נלכד, ואת יכולה לצאת מהבית באמת ולהצטייד במצרכים לשבת. 12 שנה את חיה בדולה, ואירוע כזה, כמו שאת אומרת, לא חוויתם עד היום. אני מאוד מודה לך, מאוד מודה לך. תודה רבה, שבי. שהכל יעבור בשלום סוף השבוע הזה ובכלל. תודה רבה.
בעזרת השם, תודה.
תודה רבה. קרמל, אנחנו שווים אלייך עם אותו מגד בשריון, לובש מדהים, עם התבטאות חריגה ופוליטית. שלום, קרמל, שוב.
שלום. כן, אנחנו נכנסנו, אני וכתבים נוספים מעוד כלי תקשורת, נכנסנו אתמול שוב לעזה. הפעם התלווינו לכוחות מגדוד 82, מגדוד שריון בחטיבה 7. נכנסנו הפעם לעיירה קררה שנמצאת בפעתי הצפוניים של חאן יונס, ודיברנו שם עם מפקד הגדוד, מפקד גדוד 82, סגן אלוף אופיר קספי. צריך לומר ש... הגדוד הזה נמצא בלחימה כבר כמעט 30 שנה, וקספי עצמו, מפקד הגדוד, נפצע 3 פעמים. 3 פעמים, ובכל זאת חזר להוביל את הגדוד בלחימה, למרות שיש לא מעט רסיסים עדיין בגופו. ובמסגרת אותה שיחה שאנחנו מדברים איתו, אותו רעיון שאנחנו מנהלים איתו, הוא אומר לנו גם את האמירה הבאה, בנוגע לדעה שלו, איך צריך לפתור את המצב ברצועה, איך בעצם צריך להכריע את חמאס. בואו נשמע את הדברים מתוך הרעיון.
צה"ל צריך להחזיק בשטח. אני חושב שהפתרון זה להקים יישובים, אבל זה עניין פוליטי בלב. אני חושב שאם יחזרו פה יישובים, ניצחנו את זה. אם נוריד את סינואר, אני חושב שלא ניצחנו. אני חושב שאם נהרוג את סינואר, לא נכריע את הארגון. אולי יפגע בארגון קשות, אבל יקום מישהו שימשיך אותו אידיאולוגיה. אני חושב הגיים צ'נג'רי להקים יישובים, לא להוריד סינואר, אבל בסדר, זה שיחה עמוקה, כאילו.
מגד שריון אומר בפירוש, כשהוא במדים, צריך לחזור לגוש קטיף. אומר את זה תוך כדי השירות.
כן, הוא אומר את זה תוך כדי לחימה. הוא אומר שהתפיסה שלו היא שכדי באמת להשיג שליטה ביטחונית ולהסיר את האיום מרצועת עזה ולהכריע את חמאס ולהגיע לאותו מושג מאורפל של, כן. של ניצחון, הדרך לא תהיה רק לחסל את סינואר, סינואר כשם קוד לצמרת חמאס, כן. כי יקום מישהו אחר שיבוא ויחזיק באותה אידיאולוגיה ויחליף את סינואר או את יתר צמרת חמאס, הדרך היחידה לתפיסתו לשלוט באמת באמת בשטח.
בגוש קטיף, אבל קרמל, השאלה הגדולה אם יש כבר תגובה על זה, שקצין בכיר במדים מתבטא באופן הזה בזמן שהוא בשירות, יש תגובות? המערכת הפוליטית, צהל, מישהו מגיב לדברים האלה?
אני מודה שאני התעסקתי קצת בפיגוע ובקרב בשעות האחרונות, אבל ככל הידוע לי ולפי מה שראיתי, אין תגובה רשמית מצהל, וגם לא ראיתי משהו במערכת הפוליטית.
תודה רבה, קרמל, תודה. עכשיו אנחנו לצפון ולכתבנו שם רובי המרשלג. רובי, הבוקר גם אצלכם הזקות, בפרק זמן מסוים היו הזקות בהרבה מאוד יישובים, רובי.
נכון, הזקות הופעלו בהרבה מאוד יישובים בגליל המערבי. צהל יראית לפי הניסוח שתי מטרות אוויריות שחדרו מלבנון, בעצם שני כתבאמים שחדרו לאזור הגליל המערבי. ההזקות הופעלו בשורה ארוכה של יישובים, בשל חשש לפגיעה של תושבים משברי מיירטים. אגב, זה משהו שראינו אתמול בערב בבצת, שחלקי מיירט נפלו בחצר אחד הבתים שם וגרמו נזק לרכוש. כן, בוקר של הזקות, זה אחרי שאתמול היה יום עצים מאוד בקרבות, אחרי ימים ארוכים של שקט יחסי, אז אתמול היה יום של לא מעט אירועים, לא מעט שיגורים, ואם לא די בכך, אז יש גם תאונת דרכים קטלנית בבוקר הזה, בכביש 85 באזור קרמיאל, נהרגו היום שני גברים כבני 50, בהתנגשות בין משאית לשתי מכוניות, עוד אדם נפצע קל וטופל בזירת התאונה, וזה אומר ליד שמאז תחילת השנה, יש כבר 83 הרוגים בתאונות דרכים, כך על פי נתוני עמותת אור ירוק.
אנחנו לא מדברים כמעט על תאונות הדרכים בגלל המלחמה, אבל גם מה שקורה בדרכים זו מלחמה. רובי, תודה רבה לך.
תודה, ליאת.
בניגוד לפרסומים, ראאד סעד בכיר חמאס לא נעצר בבית החולים שיפה. שלום לפרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשה.
שלום ליאת, כן. אתמול כזכור הופצה תמונתו של בכיר חמאס ראאד סעד, ראש אגף המבצעים של ארגון הטרור, בהודעה רשמית של דובר צה"ל שמתייחסת לאנשי חמאס שנעצרו. בדיקה של כתבנו איתי בלומנטל העלתה כי בכיר חמאס עדיין לא נעצר על ידי כוחות צה"ל בבית החולים שיפה בעזה, ולכן זה עורר את תהיות ההודעה הזאת של דובר צה"ל, ויכול לפגוע בעצם באמינות של הצבא. גורמי ביטחון אמרו שעל פי הערכות סעד נמצא בבית החולים שיפה, בבית החולים, עדיין בבית החולים.
כרמלה, את איתנו? טוב, היא אולי תשוב אלינו בהמשך, אבל הבנו את עיקרי הדברים. עכשיו אנחנו לתמונת המצב המדינית. שר החוץ של ארצות הברית בלינקן בא לארץ, ראש המוסד ברנע טס לשיחות בקטר, וארצות הברית תעלה אחר הצהריים במועצת הביטחון הצעת ההחלטה שתקרא בפעם הראשונה להפסקת אש ברצועת עזה. הרבה מאוד התרחשויות בתחום. שלום לכתב התחום המדיני עמיחי שטיין.
שלום, צהריים טובים. נכון לי, שר החוץ האמריקני בלינקן החל בשעה וחצי האחרונות את פגישותיו בישראל. הוא נפגש עם ראש הממשלה נתניהו, וצפוי בהמשך גם להיפגש עם קבינט המלחמה. על הפרק שורה של נושאים, גם הסיפור ההומניטרי, גם הפעילות ברפיח, ורק נזכיר את הבכירים הישראלים שהגיעו בשבוע הבא לוושינגטון, גם גלנט, גם רון דרמר וגם צחי הנגבי. זה בזווית הזאת. בזווית השנייה יש לנו את מה שיקרה בקטר היום. ראש המוסד וניצן אלון וראש השבק יצאו במסגרת משלחת לדיונים עם ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטר, ובכיר מצרי, אבס קאמל, ראש המודיעין המצרי, כדי לנסות לקדם עסקת חטופים. ישראל ביממה האחרונה מקבלת, אפשר לקרוא לזה מעין תשובות מחמאס. שוב, זו לא פריצה דרך, אבל זה מראה אולי שכן חמאס מעוניין באיזושהי צורה מגעים האלה, ולכן בישראל מקבלים את ההחלטה כן לשלוח את אותה משלחת לקטר. לפגישה הזאת יש גם צריך לומר לחץ אמריקני מאוד כבד כדי לקדם עסקה שכזו שתכלול גם שחרור חטופים אבל גם הפסקת אש. והנוסח הזה של שחרור חטופים והפסקת אש זה נוסח שאמור לעלות אחר הצהריים על השולחן של מועצת הביטחון של האום. בפעם הראשונה למעשה האמריקנים יניחו הצעת החלטה שתקרא להפסקת אש. שוב, זאת הפסקת אש במסגרת עסקת חטופים, ובכל זאת, אחרי הפעמים האחרונות שבהם האמריקנים הטילו וטו על כל הצעה שקרה להפסקת אש, הפעם האמריקנים מניחים הצעת החלטה. זו לא הצעת החלטה שנוגעת את המדיניות שלהם עד כה שונה משמעותית, אבל זה עדיין אירוע שכדאי לשים לב אליו.
בהחלט. עמיחי, תודה רבה לך.
תודה.
ותכף נהיה עם הספר הראשון שיוצא על אירועי 7 באוקטובר. האסון בשבעה באוקטובר היה עלול להיות חמור הרבה יותר. כך מפרסם ומפורט העיתונאי והסופר אילן כפיר בספרו החדש אוגדת עזה נכבשה. חמאס תכנן שלב שני שבו יפשוט גם על דימונה, תל אביב ובסיס חיל האוויר בחצרים. שלום אילן.
צהריים טובים.
חלק מהתוכנית השלב ב' של חמאס כבר פורסמה. אבל מה אנחנו יודעים עכשיו בנוסף?
תראי, היום התמונה הרבה הרבה יותר בהירה מכפי שהייתה סמוך לשבעה באוקטובר. חמאס לא הסתפק בתוכנית שלב א', אבל המבחן היה, אם התוכנית תצליח, נלך לשלב ב', והוא נערך לקראת השלב הזה עם כוחות גדולים שהיו מוכנים בכוננות ונערכו בצהריים לצאת לדרך. מרכז התוכנית הייתה פריצה בשני צירים, צפונה וגם דרומה ומזרחה לכיוון דימונה. דימונה סומנה אצלם כיעד מאוד מאוד מרכזי, וכך גם הפסגה הייתה צריכה להיות הפשיטה על תל אביב. הם סימנו לעצמם כמה מוקדים בתל אביב שבשעות אחר הצהריים והערב צפוי שיהיה בהם קהל גדול כדי לבצע טבח המוני בתל אביב. אני לא בטוח עד כמה הם תכננו גם לקחת בני ערובה בתל אביב, אבל טבח ורצח המוני ללא ספק, ומי שתוכנן לתל אביב וליעדים צפונה, היו בעיקר כוחות עם נכונות נפשית כנראה להתאבד, כי הם ידעו שמתל אביב, בניגוד לעוטף, לא היה להם סיכוי לחזור. זו הייתה תוכנית שכבר גובשה והייתה בשלבים מאוד מתקדמים. לקראת צהריים, כשסינואר וחבורת הפיקוד שלו הבינו שהם השיגו הצלחה מעל ומעבר למשוער, ניתן האור הירוק לכוחות שלב ב' לצאת לדרך. אבל כאן הייתה להם הפתעה גדולה. בניגוד לבוקר שבה הכל היה פרוץ, לא צהל ואף אחד לא היה מוכן, כאן כבר הייתה הערכות גדולה, הייתה הזרמת כוחות ענקית לאזור נבטים, שם בוצע חסימה גדולה לכל תנועה של מחבלים צפונה. דרך אגב, גם החסימה הזו גרמה לכך שניצולים מהטבח בגרעים לא יכלו לברוח צפונה, כי היו מחסומי משטרה שמנעו כל יציאה צפונה מכיוון העוטף. אין ספק שאם חמאס היה מבצע את שלב ב', הטראומה, האסון, היו מוכפלים. מה עוד שהתוכנית של סינואר הייתה, כך הוא האמין, שאם הוא תוקף את תל אביב ויהיה בחדשות שהוא תקף את דימונה, חיזבאללה בצפון וארגוני הטרור שחלקם שרים לחסות חמאס או להשפעת חמאס יתקפו ממזרח מכיוון יהודה ושומרון, וכך ישראל תהיה תחת התקפה רב ערוצית. אין ספק, תוכנית סתנית שאילו הייתה מצליחה היינו היום במצב הרבה הרבה יותר גרוע, עם מספר נפגעים חסר תקדים, הרבה אפילו מעבר למה שישראל ספגה במלחמת יום כיפור.
וכל זה, כל הדרך הזו לתל אביב ולדימונה הייתה אמורה לעבור דרך תקיפות של נתיבות, קריית גת, אשקלון, אשדוד,
כן, וראשון לציון. שורה של ערים בדרך, יעדים בדרך, היא חלק מהממצאים שגובשו סביב כל מה שנקרא תוכנית שלב ב', נמצא במפות שנמצאו אצל הרוגים, ובתחילה לא הבינו אצלנו בניתוח המצב במודיעין, איך זה פתאום יש מפות על קריאת גת. Out of the blue קריאת גת. ורק בשלב מאוחר יותר מצאו תוכנית שיש לכוח מסוים, תוכנית לתקוף את כלא שקמה באשקלון, לשחרר אסירים פלסטינים. תוכנית אחרת, תקיפת שדה התעופה בחצרים. לכן זה מעיד על היקף התוכנית ועל היומרות של סינואר לבצע דבר שלא בוצע אי פעם, אולי מאז מלחמת השחרור, שבו תקפו 7 מדינות ערב את מדינת ישראל והיו בטוחות שהולכות להשמיד אותה.
אילן, הוצאת את הספר הזה תוך פחות מחצי שנה מהשבעה באוקטובר. איך חושפים את כל המידע הזה וכורכים את זה לספר כזה? ספר מאוד מאוד מרתק.
אני אגיד לך משהו. מרגע שזה התחיל, אני הבנתי שזה לא מלחמה של יום אחד, אפילו לא 19 ימים שחווינו ביום כיפור. הבנתי מהמטרות של המלחמה שזה סיפור ארוך, ומאותו רגע התחלתי לאסוף חומר, התחלתי לשוחח עם אנשים, קודם כל לכתוב כל דבר מרכזי, וככל שזה נמשך ועוצמת המחדל נחשפה, התחלתי לדבר עם אנשים מתאימים, כל אחד בתחומים שלו. דווקא התחלתי במודיעין, כי שם הייתה לי אכזבה הכי גדולה. אמרתי, הם הראשונים שהיו צריכים לעלות על זה. ואחר כך הגעתי לדרג של הרמטכ"ל, התחלתי לחקור מה קרה בלילה, מי שותף לדיון, מי לא שותף לדיון. נדמתי איך יכול להיות שראש אמן בסוף שבוע באילת, והטלפון הנייד סגור. איך זה יכול לקרות דבר כזה? ומיד צצו בי המחשבות, השוואה בין יום כיפור, אסון יום כיפור, הקונספציה, לבין הקונספציה של השבעה באוקטובר. כך נכנסתי למוד של כתיבה, זאת אומרת, תחקיר יום, כתיבה בלילה, זאת אומרת ברצף מטורף, ואחר כך כמובן בדיקת עובדות, ניסיון לחשוף דברים חדשים, למרות שקורה לכל אורך הדרך שדבר שאני משוכנע שיש לי אותו בלעדי, סיפור בלעדי, למשל חומת יריחו, התוכנית של שאבב פיינחה והזעירה, וקיבלתי למשל מידע שהיא, היא היחידה במדינה שלא מופתעת שהמלחמה הזו פרצה. והיא כותבת לעצמה, היא מצטטת את פרויד, אל תחשבי שאת טעית, מי שלא שמע לך הם אידיוטים. והייתה לי מטרה להיות ראשון, אני מאוד מהיר, מאוד משתדל להקפיד, אבל גם פה אני מוצא טעות פה וטעות שם, ואני מקווה שיהיו מספיק קוראים למהדורה השנייה, כך שנוכל לתקן אותם. ולהוסיף כמובן דברים חדשים.
רק נזכיר שאתה כתבת ממש קודם לכן, ממש עכשיו בתחילת השנה יצא ספר על מלחמת יום הכיפורים, כלומר אתה מגיע לספר הזה כבר טעון מהתחקיר הענק שאתה עשית על מלחמת יום הכיפורים. אילן, ספר לנו לך מה...
ממש כך, ומזהה, ואני חושב שאת באחד הרעיונות איתך, הדבר הראשון ששאלת זה על הדמיון. תגיד, איזה נקודות דמיון אתה מוצא בין מה שקדם ליום כיפור לבין מה שקדם עכשיו? אמרתי לך, ליאת, 100% סיפור דומה, רק באיחור של 50 שנה ויום אחד.
ספר לנו בכמה מילים על בסיס ירקון שבו הייתה הנגדת וב.
זה בעיניי אחד הניסים. במלחמה הזו קרו מספר ניסים. אבל זה הגדול מכולם. בסיס ירקון, הם יודעים שזה בסיס ירקון, הם קוראים לו בסיס המחוברת, המודיעין. הם רואים את האנטנות, ומיידים צוות מיוחד עם יותר כמות טנדרים מאשר במקומות אחרים, שיהיה להם מקום לא רק לחטופים וגופות, אלא גם למכשירי קשר. הוראה לקחת משם הכל. עכשיו, קורה מה שקורה, קורה מה שקורה גם בצנחנים, טעויות בניווט. הכוח שיוצא לבסיס ירקון, שהוא מורחק 10 קילומטר מהעוטף,
ירקון זה 8200.
בסיס ירקון זה בסיס הקדמי הדרומי של יחידה 8200. בסיס סופר סופר סודי. כל מי שנמצא שם חותם על הצהרות סודיות הכי גבוהות שישנן בצהל. עכשיו
ויחד עם זאת אתה מספר בספר שכל מי שגר בשכונות המזרחיות של עזה ידע שיש שם בסיס של מודיעין, כי היה שם יש אנטנות מאוד מאוד גבוהות, אי אפשר היה לא לראות אותן.
הצוות שיוצא לשם מזהה ממש סמוך, יש בסיס נוסף, הורים, זה של פיקוד העורף. ויש גם בבסיס של הורים, יש אנטנות גבוהות, וכמה מאות מטרים משם יש את הבסיס עם הצלחות. עכשיו הם מתבלבלים, הם חושבים לרגע שרואי, שבסיס רעים זה בסיס ירקון. עכשיו,
הורים, בסיס הורים.
למרבה המזל, וזה כבר חומר שיש לי בהמשך, יש מידע, אני לא הצלחתי לאתר אותו, אני מנסה לאתר אותו, של נגד דרוזי בבגדים אזרחיים, שהוא רואה, הוא מזהה את המחבלים, והוא אומר להם, הוא כמובן דובר ערבית שוטפת, ואז הוא אומר להם, הם שואלים, הם מראים חוסר ודאות, והם שואלים אותו, איפה המחוברת, המודיעין? הוא באצבע מסמן להם על בסיס רעים כדי להרחיק אותם. זה היה
הבסיס
יכול
להיות
אורים. זה הבסיס של פיקוד העורף, ושם יש מעשה גבורה, שזה קצינה אחת שסופקת 12 כדורים, מוצאת את עצמה בערימה של בנות שנרצחו, וכך ניצלת. זה פשוט לא יאומן, לא יאומן מה שקרה שם. איזה אסון נמנע נגד... אם הם היו מגיעים לירקון.
זה עבר צנזורה, וסיפרת לי שניסו להניע אותך מלפרסם את החלקים האלה.
זה לקח זמן, בואי נאמר כך. כשאני הגשתי את החומר לצנזורה, והיא נהגה בהגינות גדולה והסבירה כל דבר, אבל בהחלט שהחומרים היו יותר מפורטים. אבל גם מה שאושר, אני מאוד מרוצה מהעבודה שלהם.
ניסו לגרום לך לא לפרסם את המידע הזה, אילן?
היו כאלה ואמרו לי, תגיד, למה אתה, שמה צריך את זה? לא מספיק מדינת ישראל ספגה כזה אסון, אז אתה הולך להעצים את גודל ההישג של חמאס. ואני אמרתי שאם כבר חושפים, אין סיבה לא לחשוף שלחמאס היו תוכניות הרבה הרבה יותר גדולות מאשר התקיפה של כל הקיבוצים וכל הבסיסים הצבאיים, שזה די כשלעצמו.
אתה כותב שם שסינואר תכנן את המתקפה הזו. אנחנו מדברים עכשיו הרבה מאוד על המנהיגות הזו, על המאבקים האלה בין סינואר לבין נתניהו. עד כמה סינואר למד את ראש ממשלת ישראל במשך השנים?
התזה שלי שסינואר בינינו כיום הוא דמות סתנית, בן מוות, אבל האיש הוא פסיכופת, אבל חוקרים שלו שישבו מולו התרשמו שיש בו גאוניות ומטרה, הוא סימן מטרות, הוא ישב בכלא 22 שנים ותכנן, שואלת אותי ליד, זה הראש שלו, זו שאיפת החיים שלו, להגיע ליום הזה שהוא יבצע תוכנית שתרעיד את מדינת ישראל ותערר את יסודות קיומה. וכך הוא למד, קודם כל למד עברית, הוא היה מדבר עם החוקרים שלהם עברית, היה אומר להם כבר אז, והם נדמו והם סיפרו, היה יושב מולנו חוצפן, לא מרגיש שום הכרת תודה, הוא עבר ניתוח מוח קשה מאוד והצילו את חייו, הוא לא חש, הוא כמובן הודע לרופאים, אבל החוקרים הוא אמר, לא ירחק היום ואנחנו נחליף שולחנות, נחליף מקומות, אני אשב בכיסא שלכם ואתם תשבו בצד שלי הנחקר. והוא התעניין בדמויות ההנהגה. אריק שרון בעיניו היה דמות של מנצח שקשה יהיה להביס אותו. ואז הוא נדלק על דמות חדשה בפוליטיקה הישראלית, בשנת 96 עלה לשלטון, ב-97 סינואר הוא כבר בכלא, ואז נתניהו נותן את הפקודה למוסד לבצע את ההתנגשות בחלד משל בירדן. זה נגמר בפיאסקו, בהתקפלות ישראלית, שחרור השייח יסין. סינואר היה חניך של השייח יסין, הוא למד ממנו המון, רכש ממנו את השנאה הפתולוגית לישראל, אבל הוא הופתע איך ישראל הגדולה מבצעת ניסיון חיסול ממוקד כל כך כושל, ובפניקה שאוחזת את המנהיג, את נתניהו, משוחרר יסין, שהיה למעשה המנהיג האידיאולוגי, הדמות המרכזית בחמאס, וסינואר אומר, רגע, רגע, האיש הזה מעניין אותי. וככל שנתניהו יותר שנים בשלטון, מתפתח משחק שחמט בין השניים. סינואר מגלה בעצם שיש זהות מחשבות ביניהם. סינואר שונא את הרשות הפלסטינית שמסכנת אותו. היא ברגע מסוים במסע ומתן מדיני, בלחץ אמריקני, יכולה עוד להסכים למושג של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, מה שהוא שולל. כמובן התוכנית שלו זה השמדת מדינת ישראל, הוא לרגע לא מכיר במדינה הציונית, והנה פתאום יש מנהיג בישראל שחושב כמוהו, שצריך למוטט את הרשות הפלסטינית ולסייע לחמאס. הוא לומד אותו, הוא לומד כל שלב ושלב, ואז ברגע מסוים כשיש לחץ אמריקאי על ישראל ועל הרשות הפלסטינית להגיע להסדרה, הוא שולח פתק, תראי כמה הוא מתוחכם, לביבי, וכותב לו, תהיה חזק, בכתב יד. אני מניח שהפתק שמור בסייף אצל ביבי, והיום הוא בטח מנסה להסתיר אותו, כמובן להכחיש כל קשר, אפילו מחשבתי אידיאולוגי, עם סינואר. סינואר מזהה נקודת חולשה איומה אצל ביבי, במסע ומתן, סביב שחרור גלעד שליט. עכשיו, אחיו של סינואר, אחיו של יחיה, מוחמד, הוא שפיקד על מבצע חטיפת גלעד שליט, מבצע שנותן ליחיה מחשבות איך אנחנו נוכל להפתיע אותם, דרך מנהרות התקפיות. זה נושא שנבלם אחר כך. אבל המחיר, הוא נדעם בדיוק כמו דוד מידן שעמד בראש צוות המסע ומתן, שלא האמין שנתניהו יכנע לכל דרישות החמאס. שחרור 1,027 מחבלים תמורת גלעד שליט אחד, ישראל ניסה להכתיב מי לא ישוחרר. עכשיו, השבק המליץ את סינואר לא לשחרר, והוויכוח היה מי יקבע מי ישוחרר. חמאס אמר אנחנו, ישראל אמרה אנחנו נכתיב את השמות. ואז סינואר יזם שביתת רעב בכלא ואמר, אף אחד לא משתחרר, אף אחד לא יוצא מהכלא. וכך קרה שנתניהו נכנע, כל מי שהיה ברשימה ובראשם האיש ששבק שם וטו עליו, והוא משוחרר. עכשיו, סינואר כמובן חש תודה לנתניהו, אבל חש גם בחולשה שלו, ואומר, האיש במצבי לחץ לא פועל. והוא רושם את זה ואומר, יבוא הרגע ואני אעמיד אותו במבחן. וזה קורה. עכשיו, יכול להיות שהתוכנית שלו בכלל הייתה לבצע את זה שנה קודם, כשנחשפה תוכנית המודיעין לגבי מה שנקרא שהנגדת וו קינתה חומות יריחו. אבל בלוח הזמנים שלו חל שיבוש. ממשלת נתניהו כזכור נפלה, במשך שנה הייתה לנו ממשלת בנט. עכשיו, את בנט הוא מתאהב, ויש מסמכים על כך שאומר, הבחור הזה מסוכן, מה קורה פה בישראל? במקום נתניהו שהיה נוח לנו, קיבלנו ראש ממשלה צעיר, מגיב על כל בלון שאנחנו שולחים, בלון נפץ שאנחנו שולחים ליישובי העוטף, לשדות, הוא שולח לנו מטוסים. מה זה הדבר הזה? מי זה האיש הזה?
אילן, אתה אומר שסינואר תזמן את המתקפה הזו לתקופה שבה הוא ידע שנתניהו הוא ראש ממשלה?
אין לי ספק בזה בכלל. יכול להיות שאם יש ראש ממשלה אחר, תוקפני, שלא מאמין בתזה של הרס הרשות הפלסטינית ופגיעה בה, וסיוע לחמאס כדי להרגיע אותו, להסביע את הארי הרעב הזה, את השטן הרעב הזה, אז אנחנו במצב מסודר. שלושה ראשי שבק, יורם כהן, נדב ארגמן וראש השבק הנוכחי רונן בר, הציעו לפחות בשש הזדמנויות לנתניהו להתנקש בחייו של יחיא סינואר, ונתניהו דחה אותם על הסף, ביטל את התוכנית.
הספר שלך ממש ממש נקרא בשטף, אתה כותב בתנופה, אתה כותב מצוין דרך הרבה מאוד סיפורים אישיים של אנשים שנרצחו, הצילו, נפגעו באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, ואני רוצה לחזור איתך לחלק מן הסיפורים שיש בספר.
לפי התחקיר שלי, היחידי, החטיבה היחידה שהקפידה על כוננות עם שחר, הייתה חטיבת הנחל, גדוד הסיור של הנחל. בגולני, שיש לי רק מילים של שבח על הלוחמה, מלחמת הגבורה של החטיבה, לא הייתה הקפדה יתרה על מושג שנקרא כוננות עם שחר. כוננות עם שחר היא חלה על כל הלוחמים בקו, זאת אומרת מ-4-5 להיות מצוידים, מזובדים, ערוכים בעמדות, ככה טנקים. לפי הנוהל, טנקים היו צריכים בשעה 5 בבוקר להיכנס למחפורות מול קו הגדר. למה מפקד חיל האוויר לא הועלה לדיון? יכול להיות שדווקא הוא, הראש שלו היה אומר, אתם יודעים מה, אם זה המצב, אני אתחיל כבר לעלות מטוסים, לסרוק באוויר, מה קורה שם?
אתה מתחיל לדבר על הטייסים, ואתה מביא בספר הרבה מאוד סיפורים על טייסי האפאצ'י, שהגיעו, כמו שאתה אומר, חלקם על דעת עצמם לשטח, ויש לך סיפור ממש מצמרר. על טייס אפאצ'י שמגיע, וטס מעל מסיבת הנובה, ואפילו מתקשר מהמסוק לאחת מהבנות שנמצאות שם במסיבה. איך זה קרה ולמה?
אבא של החטופה, לא חטופה, אבא של אותה בחורה צעירה שהייתה בנובה, הוא מתקשר למפקד טייסת האפאצ'י ואומר לו, תשמע, הבת שלי נמצאת במסיבה ברעים, היא מבועלת, היא מפוחדת, קח את הטלפון שלה, תנסה ליצור את הקשר. עכשיו, אותו טייס, יוד, יוצר קשר ואומר, אבא שלך דיבר איתי, תגידי לי איפה את נמצאת. והוא מכוון אותה איפה להסתתר, אבל לפי המידע שיש לנו, הקשר הזה לא הוביל לכך שהיא ניצלה והיא לא שרדה.
היא לא שרדה, הבחורה הזו. לא. היה גם מטוס קרב שעלה לאוויר וחג מעל בערי, הוא מסתובב בשמיים של בערי והוא לא יכול בעצם לעשות שם שום דבר?
הוא לא יכול לעשות שום דבר. קודם כל, זה סיפור אחר לגמרי, זה גובה אחר. הוא לא רואה, אבל אם הייתה לו תמונה מלאה, אז אין ספק שהוא היה מבצע גיחות הפצצה. עכשיו המטוס עשה סיבוב, לא היה כמובן מי שייתן לצוות הוראות, למסוקים, המסוקים טסים בגובה הרבה יותר נמוך, אפשר לדבר איתם. הם קיבלו הוראות דרך וואטסאפ. זה פשוט לא יאומן, יושבים טייסים בקוקפיט, צריכים לפתוח טלפון ולראות בהודעות וואטסאפ איפה לתקוף, כך שהם טסים מעל, גם מעל בערי וגם מעל בסיס נחל עוז, מכוונים אותם. בערי למשל היה חשש שיפגעו באנשי הקיבוץ וזה עצר את הפעילות, אבל בנחל עוז הטייסים קיבלו הוראה, כל מי שמחוץ לכניסה לתוך מבנה הבסיס לראות בו. עכשיו הטייסים גם דיווחו שהם רואים טנדרים של צה"ל, רכבים של צה"ל, אמרים, בדרך לעזה. מה הם חושבים? הם חושבים שהתחיל המרדף ואז הם לא פוגעים בהם, רק אחר כך מסתבר שעל הרכבים האלה היו חטופים ישראלים.
יש לך הרבה מאוד סיפורי גבורה, אבל הטרגדיה היא עצומה, ואתה רואה את זה תוך כדי שאתה קורא את הספר בתנופה כמו שאני קראתי, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שהתריעו ולא הקשיבו להם, ובסוף הם מצאו את מותם. אנחנו מכירים את הסיפורים על התצפיתניות שהתריעו ובסוף מצאו את מותם, ואתה מספר פה עוד כמה סיפורים מאוד קשים. אחד מהם הוא הסיפור של סרן ניתאי אמר, קצין ההנדסה של החטיבה הדרומית.
כן.
ספר לנו על הטרגדיה של סרן ניתאי אמר.
ניתאי אמר הוא קצין הנדסה, ובמסגרת תפקידו הוא ואנשים שלו מבצעים סיורים קבועים לאורך הגדר. עכשיו, כמה ימים לפני מבצע החמאס, באחד הסיורים שלו נראה לו משהו חשוד על הגדר, משהו לא מזוהה, הוא חושד שאלה הם מטענים. אין לו עדיין ידיעה או מחשבה שמחר חמאס עלול לתקוף. בכל אופן הוא מדווח למפקדים שלו ואומר, תשמעו, זה נראה בעיניי חשוד, לא יכול להיות, מה זה הדבר הזה? בואו נוציא סיורים, בואו נוציא כוחות שיבדקו צמוד לגדר, כשהוא נוסע בנסיעת בוקר או בשעות לילה מאוחרות, קשה לו לראות בדיוק מה קורה. בואו נוציא סיור בוקר ונוודא מה זה החפצים החשודים האלה. ובזלזול שהיה בו, אז האמירה שלו עוברת חלק בלי תגובה, ובקרב על אוגדת עזה הוא נהרג.
שזה ממש נורא. אילן, אתה מביא פה באמת את כל הסיפורים של כל הקיבוצים ושל כל המוצבים, ואחד הדברים המטלטלים זה שאתה קורא על הקרבות במוצבים, זה כל כך מזכיר את נפילת המעוזים במלחמת יום הכיפורים, שזה ממש מטלטל. גם המיעוט בכוח האדם, גם הקריאות לעזרה שלא נענות, מעטים מול רבים, בעובדה שלא היו שם חיילים לוחמים או חיילים מאומנים בחלק מהמוצבים בזמן אמת, בדיוק כמו שהיה במעוזים במלחמת יום הכיפורים.
אחד לאחד, גם הכשל המחדל המודיעיני, גם הפקרה, אני קורא לזה הפקרה, מוזי קו ברלב הופקרו, כל התוכניות לחלץ אותם נעדפו על ידי הפיקוד העליון, כך המצב היה בכוחות. לא רק זה, הם דוללו, יום לפני זה, ביום שישי, עדיין לוחמי אגוז נמצאים שם לתגבר את קו עוטף עזה, פתאום התצפיתניות שאוכלות איתם צהריים, בבסיס בנחל עוז מתארות שפתאום החיילים של אגוז אומרים להם, אנחנו סליחה, אנחנו צריכים לעזוב, קיבלנו פקודה, אנחנו צריכים להבטיח איזה סוכה של חבר כנסת צבי סוכות בחברה. זה המצב.
אילן כפיר, אוגדת עזה נכבשה, ספר באמת מרתק, עצוב, על אירועי 7 באוקטובר. תודה רבה אילן.
תודה רבה ליאת.
טוב, אנחנו מתחילים לקבל הרבה מאוד תגובות לרעיון עם אילן כפיר, ואני רוצה לומר שזה חלק קטן ממה שיש בספר המרתק הזה. עכשיו אנחנו לפטירתו העצובה, המצערת, הקשה של עומר דץ, רק בן 30, בנם של אורנה ומשה דץ, הוא נפטר מהתקף של אפילפסיה. ההלוויה שלו תתקיים היום בבית העלמין בנחלת יצחק בגבעתיים בשעה 13:30, והמשפחה מתבקשת לשמור על פרטיות, מבקשת מכלי התקשורת לא להגיע ולסקר את ההלוויה. אסון כבד מאוד שמטלטל וגורם להרבה מאוד סימני שאלה של משפחות רבות בישראל שיש להם בני משפחה שחולים באפילפסיה. שלום פרופסור דנה אקשטיין.
שלום, צהריים טובים.
מנהלת המחלקה לנוירולוגיה ומרכז האפילפסיה במרכז הרפואי הדסה, ירושלים. את יודעת, אנחנו עדיין מופתעים מזה שבחור בן 30 מת במפתיע מהתקף של אפילפסיה.
כן, הרשי לי להקדים ולהשתתף בצערה של משפחת דת, באמת מקרה מאוד עצוב. וגם אני רוצה לציין ולומר שאני מאוד מעריכה ומודה למשפחה שהם לא הסתירו את סיבת המוות והזכירו את הסיבה שזאת מחלת האפילפסיה. אז באמת זה לא משהו שקורה הרבה. יש הרבה מאוד חולי אפילפסיה, אחד מתוך 100 אנשים חולים באפילפסיה, והסיכוי למות מהמחלה הוא מאוד קטן, ולמעשה אם לוקחים את כל אוכלוסיית החולים, אינו עולה על 1 ל-1,000 מהחולים במחלה.
ובכל זאת, יש איזושהי דרך להימנע, אני מניחה, אני באמת לא מכירה את הפרטים, אבל אם עומר היה חולה, אז אני מניחה שהיו כמה וכמה התקפים. יש דרך לעקוב, עד כמה אנחנו יכולים בעצם להגן על החולים שאנחנו מכירים מפני התקף קשה כזה, שעלול להביא למוות, מה צריך לעשות?
כן, אז הסיכון למוות הוא הרבה יותר גבוה באוכלוסייה שלא מגיבה היטב לטיפול התרופתי. אנחנו יודעים ש-70% מהחולים מגיבים מצוין לטיפול התרופתי, ולמעשה אין להם התקפים. אז ההתקפים הם יותר באנשים שיש להם עדיין התקפים למרות הטיפול התרופתי. אז האמצעי הראשון הוא בעצם לטפל היטב להקפיד על הטיפול התרופתי, ובמידה וטיפול תרופתי אינו עוזר, אז לפנות למרכזים המתמחים בתחום בארץ, ולהגיע לטיפולים אחרים, כמו קוצבים או ניתוחי אפילפסיה שנעשים, כדי שבכל מחיר נגיע למצב שאין התקפים.
את אומרת לקחת טיפול תרופתי, ללכת לניתוחים, ואני מבינה שיש מקרים שבהם בעצם מנתחים ומסירים את מוקד האפילפסיה בתוך המוח.
נכון מאוד. טיפול מהסוג הזה הוא בעצם למטופלים שאינם מגיבים לטיפול התרופתי, וכמובן תלוי במקרה, אבל הוא בעל פוטנציאל גבוה להצלחה, זאת אומרת להגעה למצב שאין יותר התקפים אפילפטיים.
אני רק רוצה לומר לסיום לכל מי שמודאג, אפשר לפנות לעמותת אייל, עמותה ישראלית לאפילפסיה, לקבל אצלכם מידע וסיוע, נכון?
נכון מאוד, נכון מאוד. עמותת אייל, יש אנשי מקצוע שיכולים לדבר עם כל מי שמעוניין, לתת הסברים, הנחיות, קבוצות של מטופלים.
פרופסור דנה אקשטיין, שלא נזדקק, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו בתפילות יום השישי השני של הרמדאן, יותר מ-50 אלף מתפללים בהר הבית, המשטרה ממשיכה בהערכות מוגברת. שלום לכתבתנו ורד פלמן שנמצאת בעיר העתיקה בירושלים.
כן, שלום ליאת, אני בשער שכם, יום שישי השני של הרמדאן, כפי שציינת, וגם חג פורים, היום שבו התחפשו הילדים ברחבי הארץ, בבתי הספר, לפחות ברובם, ומתיחות בהחלט והערכות גדולה של המשטרה בכל רחבי הארץ, ובפרט כאן בעיר העתיקה ובעוטף ירושלים, 3,000 שוטרים מאבטחים את כל היום שישי הזה במעברים בעיר העתיקה ובעוטף. כאמור, יותר מ-50 אלף מתפללים הגיעו היום לתפילת הצהריים של יום שישי השני של הרמדאן, יותר מבשבוע שעבר ליאת, כאשר בשבוע שעבר המתיחות הייתה גבוהה אף יותר. מבחינת הפלסטינים מדובר במספרים הרבה יותר גדולים, אני ראיתי שאפילו מפיצים מספר של 120 אלף מתפללים, לא בטוח שהמספר הזה נכון, אבל מה שכן, יש פה הרבה יותר ממה שהיה בשבוע שעבר. לפי שעה אנחנו ללא אירועים חריגים, מקווים שזה יימשך כך, וכאמור הערכות המשטרה נשמרת כאן לפיזור אותם מתפללים שכבר התחילו לצאת מההר לכיוון האוטובוסים או לכיוון ביתם, אנחנו ממשיכים להיות כאן ולעקור.
תודה רבה ורד.
תודה.
ואנחנו מנסים להיכנס יחד איתכם את את אל תוך השבת.
Shalom aleichem, my
אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה אחת עם השחקן שרון אלכסנדר, שחי שלוש שנים, שחקן חילוני, חי שלוש שנים עם בת זוגתו חרדית לשעבר ועם שני ילדיה בשכונה חרדית בירושלים. הוא יספר לנו על החיים בשכונה וגם על הצגה החדשה שלו שעולה בתיאטרון החן. נדבר גם עם עינת שרוף שנמצאת עכשיו במסע הופעות בארצות הברית מחוף לחוף. הרבה מאוד ישראלים ויהודים מגיעים למופעים האלה של עינת שמביאה אליהם את קולה ואת רוחה של מדינת ישראל, וגם על החלום שלה לגלם את יפה ירקוני במחזה שעולה עכשיו בתיאטרון הבימה. נדבר גם עם דוקטור אורית אבנרי, חוקרת מקרא במכון טרומן, על מגילת אסתר, הזווית האקטואלית של מגילת אסתר, והאם במגילת אסתר בעצם אומרים לנו שזה בסדר להישאר בגלות, לא חייבים להגיע למדינת ישראל. וגם מחר בתל אביב סיור בעקבות הסרט קזבלן, אנחנו נהיה כאן עם מדריך הסיורים. נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת. נודה כבר לשימון דוקרקר, לחיים זקן. נודה גם לטלי קליפי על הכנת המשדר הזה. כולנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה אחת, כאן בחצי היום השישי, עם כל הטוב הזה. תודה גם לעמית כהן, גם לעמית כהן שלנו.
שלום לידית אוהל, אמא של אלון, שחטוף בעזה.
אני יודעת שאלון היא במסיבה, קשרנו אליו גם כן. אמרנו, הנה, עזבי, זה הכל בסדר, עוד מעט הוא יצא מהמבונית והכל טוב. וזה, זה הפעם האחרונה שדיברנו. אלון שכשלי, סיפורים שאני שומעת מהחברים שלך רק מחזקים. אני מתגעגעת, אבל אני יודעת שאתה חזק. אנחנו חושבים עליך כל הזמן.
כאן רשת ב', אנחנו כאן.
כאן רשת ב', ליאת רגב.
שוב שלום לכם, 1:05 כאן אצלנו בחצי היום השישי. עוד מעט נהיה עם עינת שרוף, שממש בשעה זו נמצאת במסע הופעות בארצות הברית ליהודים ולישראלים שנמצאים שם. היא באה לשם כדי לעודד, מביאה להם את רוחה של ארץ ישראל, ובמקביל מגלמת בתיאטרון הבימה את דמותה של זמרת המלחמות, הלא יפה ירקוני, ועכשיו הכל מתערבב לה ביחד. תכף נהיה עם עינת. נדבר גם על מגילת אסתר, אז והיום, עם דוקטור אורית אבנרי, מרצה למקרא במכון הרטמן, וגם נהיה עם ארז דיין, שידריך מחר בוקר בתל אביב סיור בעקבות המחזמר ובעקבות הסרט קזבלן עם יהורם גאון. אבל אני רוצה לומר שלום ושבת שלום לשחקן שרון אלכסנדר. שלום שרון.
היי, שלום, מה נשמע?
בסדר, בסדר. אתה חילוני לגמרי, שלוש שנים מתגורר עם בת הזוג שלך בשכונה חרדית בירושלים. התגוררתם?
קודם כל, תרשי לי, רק לפני שאנחנו מתחילים, להביע צער עמוק על מותו של עומר דת, הבן של משה ואורנה, שאני הכרתי אותו באופן אישי, חבר קרוב של הבת שלי, והיה בחור מקסים, ואני מזועזע ומצטער על זה. עכשיו אפשר להפסיק.
ממש, סיפור קשה מאוד. סיפור
מאוד קשה,
מאוד.
כן. כן.
עצוב.
לגבי, קודם כל, התכנסנו לדבר על ההצגה, האירוע.
תכף נדבר על ההצגה, אנחנו נגיע לשם. אני קודם כל רוצה ברשותך משהו על הבחירה הזו שלך, כי בסוף הכל יתערבב לנו ביחד, אל תדאג.
כן, כן.
אתה, בת זוגתך בשנים האחרונות היא חרדית לשעבר, ואתה עובר להתגורר שלוש שנים איתה ועם שני ילדיה בשכונה חרדית בירושלים.
התגוררתי איתם שנתיים, והיא יצאה מהשכונה הזאת, ואני חזרתי לבית שלי בתל אביב לפני שנה. אבל שנתיים התגוררתי בגבעת שאול ביחד איתם, כן.
איך הייתה החוויה, ספר לנו?
לא פשוט, לא קל. ראיתי שם תופעות הילתיות יפהפיות ותופעות פחות. הייתי נטע זר. זה היה מאוד מעניין.
היית נטע זר?
לחלוטין.
איפה זה פגש אותך?
קודם כל המבטים, אני לא הייתי נראה כמוהם, לא התנהגתי כמוהם, לא נסעתי כמוהם. חלק מההתנהגויות היה קשה מאוד לקבל. מצד שני, גם ראיתי דברים מאוד מאוד יפים, שלא הייתי מודע אליהם.
כמו מה למשל?
למשל, כל התופעה של הגמחים. אני לא ידעתי על זה.
גמילות חסדים, כן.
כל דבר שאתה צריך. כל דבר, זה יכול להיות מסיר, שמיכה, שדים, שמלת קלה, כל דבר. יש גמח מסוים שמתנדבות, שהולך לאנשים ונותנים לך. אני זוכר איזה לילה אחד שהיה כדור, ששכחתי בתל אביב, שהייתי צריך לקחת כל יום. וחברה שלי אמרה לי, אין שום בעיה, תקשה, זה היה אכפת בלחילה. אמרה, אני התפתחה ספר כזה כמו דפי זהב, ומצאה גמח תרופות, ונסענו ממש 5 דקות מהבית, ועלינו לקומה שלישית, ואישה מבוגרת, פתחלנו את הדלת, ועלתה על סולם קטן, והוציא ארגז, ונתנה לי את הכדור שהייתי צריך.
פשוט ככה.
כן, פשוט. זה יפה, כן, זה יפה. מאוד יפה.
הרגשת אבל שונות מאוד מאוד גדולה? בחוויה הפרטית שלך, הפנימית.
כן. הרגשתי שונות. מצד שני, כן הייתה לי סקרנות ומשיכה לנסות להבין איך זה מבפנים. ובחגים, בין אם זה שמחת תורה או לג בעומר, או חגים שבאמת האופן שבו הם חוגגים את החגים הוא הרבה יותר עוצמתי. הם חוגגים באמת את הימים האלה. אז כן, כן נכנסתי פנימה, אל תוך זה, אל תוך המעגלים של הריקודים, או אל תוך מדורות הענק האלה, מדורות בסדר גודל שאי אפשר לתאר בכלל. כן, שמכתזיות שמכבי אש מסביב מחכות ליתר ביטחון שלא תהיה שריפה. זה דברים מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים, שזה כן התעקשתי לראות מקרוב, זה עניין אותי.
הבחירה הזו היא לא בחורה פשוטה. הייתה לך התלבטות אם לעבור לגור בשכונה חרדית?
הולכים אחרי האהבה.
כן, והייתה אהבה גדולה.
אם האהבה גרה בשכונה חרדית, אז עוברים לשכונה חרדית.
אז גם אני גר בשכונה חרדית. בשכונה חרדית.
כן, ברור.
טוב, יש לך הצגה חדשה שאתה משחק בה, של אנסמל התיאוטרון, שזה אנסמל שבו משחקים גם דתיים וגם חילונים, שעוסקת בפגיעה בתוך משפחה דתית. וההצגה הזו עולה בתיאטרון החאן בירושלים. ספר לנו עליה בכמה מילים.
זה, כן, זה עוסק בפגיעה, שאפילו לא מדובר בהצגה איזו פגיעה. זה משתמע שזו פגיעה מינית, אבל זה מאוד, מאוד, מאוד מרומז, וזה פגיעה שנעשית על ידי איש סמכות.
איש סמכות.
זאת אומרת, איש סמכות, כן. איש במעמד מאוד גבוה בתוך הקהילה, מבחינה רוחנית ודתית, ושאר אליו הרבה מאוד כבוד. וזה שני זוגות. אני משחק את איש נכבד, כמובן, איש...
אתה משחק את הפוגע.
אני משחק את הפוגע, כן. איש קוראים לו איש נכבד, ואשתי קוראים אשתו של, ויש את הזוג השני שהוא חומל, כמו שמו, והיא נונו.
בעצם יש שם בן וקלה שנרגשים לקראת החתונה.
כן, הם הבנים. הבת שלנו והבן שלהם.
ושתי המשפחות... מהלכות על ענן, ואז קורה משהו בין האיש הנכבד הזה שאתה משחק. איזה חוויה זו להיכנס לדמות כזו, שהיא דמות שתוקפת?
אין תקיפה, לא רואים את זה על הבמה. לא רואים שום דבר על הבמה. ההצגה הרבה יותר עוסקת בניסיון המשפחתי להתמודד עם המשבר, עם הדרמה, ועוסקת בשאלה האם ניתן להגיע לסליחה ולתיקון בתוך המצב הזה. הפגיעה עצמה היא לא מוזכרת. אני מתחבר, אני מתחבר בצורה מאוד פשוטה, את יודעת, ברור שיש לי את הדברים שלי שאני מתחרט עליהם, ואני את הטעויות שאני עשיתי בחיים, לא בהכרח בהקשר הזה, אבל יש לי דברים שאני מצטער שעשיתי, ואני משתמש בזה. אבל, ואני משליך את זה על הסיפור הספציפי הזה. הצגה גם היא אמנם, יש פה איזה מישהו מדנדי בשיחה, סליחה. הצגה, היא אמנם אנחנו עם כיפות, כן? אנחנו אנשים מאמינים, זה לא ספק, אבל זה לא ברור. זה מאוד מסוגנן, היא מאוד יפה הצגה, היא מאוד מסוגננת, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה פלג דתי אנחנו, אוקיי? זה יכול להיות כל פלג, והאמירה פה היא שזה דבר אוניברסלי, שפגיעות מיניות הן לא מתקיימות רק בחברה הדתית, יש פגיעות מיניות בכל מקום. הרצון להתעסק בקבוצה המסוימת הזאת, זה כדי להראות איך, למה ואיך דברים נשמרים בפנים. לא יוצאים החוצה, או נסגרים בפנים.
ומה קורה? ומה קורה כשזה נסגר בפנים?
אז זה נסגר בפנים. זאת אומרת, הפלטות של מה עושים, הסנקציה, העונש, אם מתקיים, ההכרה באשמה, זה הכל בתוך הקהילה. זה יכול להיות בתוך קהילה דתית, זה יכול להיות בתוך בסיס צבאי, זה יכול להיות בקיבוץ, זה יכול להיות בתוך כל קהילות שהן יותר מתבדלות או מסוגרות סביב עצמה. במקרה הזה, הבחירה הייתה ללכת על החברה הדתית.
תשמע, זה קורה לך, אבל
זה יכול בתוך קהילה גאה גם.
נכון. אז זה קורה לך, אבל כמעט במקביל. זאת אומרת, אתה גם עובר להתגורר לשנתיים בשכונה חרדית, ואז אתה משתלב בהצגה חדשה של אנסמבל שיש בו שחקנים דתיים וחילונים, ואתה שוב פעם משחק דמות שהיא דמות דתייה, אבל אדם שיש לו דחפים והוא משלם על כך מחירים כבדים. איך אתה מתנהל בתוך הדבר הזה שהכל פתאום קורה לך ביחד? זה עזר לך אפילו עוד יותר להיכנס לדמות?
קודם כל כן, כי הייתי בירושלים, גרתי שנתיים בירושלים, והצגה היא קורית בירושלים בתיאטרון החן. והתיאטרון, שזה הקבוצה של הקבוצה הזאת, כן, שהם יוצרי תיאטרון מקשת חברתית, שהם עושים יצירה, שמקבלת השראה מהמקורות, אבל הם גם עובדים, הם שווים עבודה עם חילונים ודתיים, אז זה כאילו היה המשך, באיזשהו אופן זה המשך טבעי. זה היה קצת אחרי זה, זה אחרי שאני כבר עזבתי את ירושלים, אז חזרתי לירושלים בתור שחקן בקבוצה הזאת. אבל לא, כאילו, התחושה בתוך הקאסט היא אווירה מצוינת, לא.
קירוב לבבות, ממש. סיפרת לנו בשיחה מוקדמת שגילית כל מיני דברים על אורח החיים והקהילה של הליטאים שחיית בתוכם, גם בהקשר של זוגיות שהפתיעו אותך.
כן, זה מתוך זה שהתעניינתי ושאלתי, שאלתי לגבי דווקא הרגלים הפתיחות המינית, זה עניין אותי. ומתוך מה שאני שמעתי מאנשים שהם ממש ממש בפנים, הם לא שונים כל כך מהחילונים. הם הרבה יותר פתוחים, המיניות שלהם הרבה יותר פתוחה, מאשר לא פחות מהחילונים, ובגלל, אני הבנתי שבגלל האיסורים, יש המון בגידות גם. יש הרבה מאוד בגידות, מצד גברים, בעיקר, בתוך הקהילה. זה המידע שאני קיבלתי אותו.
אבל לא מתגרשים מהר. אבל לא מתגרשים מהר.
לא, הרבה, מאוד קשה להשתמש.
כלומר, גם אם יש בגידות, כמו שאתה אומר, הם לא תמיד מתגרשים, ובסוף זה מחזק את מערכת הנישואים?
אני לא יודע.
זה נשמע נורא, כן.
את שואלת אותי כבר שאלות שאני לא הייתי מספיק עמוק בפנים. אני לא הייתי בתוך מערכת יחסים דתית. הייתי בתוך מערכת יחסים חילונית, בתוך שכונה דתית.
טוב, זה נשמע מעניין מאוד. מתי עולה ההצגה? היא עלתה פעם אחת, נכון? ועכשיו היא עולה עוד פעם בסוף החודש?
כן, כן, כן. ההצגה ממש עולה ביום ביום ב-17. תגע עולה ב-17.
באפריל?
ביום, לא, לא, עכשיו, ביום
בשבוע הבא, בסוף השבוע הבא.
כן, כן, כן. האירוע בתיאטרון אחר, אני רוצה גם ברשותך את שמות היוצרים.
בשורה, כן.
קודם כל, השחקנים, מי שכתבה את זה ובימה ומשחקת זאת, יעל נברון,
כן.
אליהו פילי משחקת את החתן, שיר שנער, נתנאלה תירוש, היא גם משחקת וגם מקימת הקבוצה, ואני, ואתה גם מאוד מאוד מיוחדת, אחת הפרויקטים המיוחדים והמעניינים והמרתקים שהשתתפתי בהם, ואני מאוד מאוד ממליץ גם לחילונים וגם לדתיים לבוא לראות את ההצגה הזו, ההצגה עדינה ורגישה ואנושית ויפיפייה.
האירוע בתיאטרון החן בסוף השבוע הבא.
בתיאטרון החן בסוף השבוע הבא.
שרון אלכסנדר, תודה רבה, שבת שלום.
תודה, שבת שלום, ביי.
מחלוני אני רואה רחוב כמו נער גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה ענפי עדס פורחים פתאום זה בא הוא מתבאר ולעצמי אני אומר לא 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
שלום לעינת שרוף
אהלן מה שלומכם
בסדר גמור מה שלומך איפה את כעת
במיאמי, בשדה התעופה, אתמול בערב הופענו פה לעמותת גדולים מהחיים, פשוט ערב מדהים, מקסים, מחמם את הלב, הכי ציונות שיש, ואנחנו בדרכנו להופעה בניו יורק, בסוניול.
איזה סוג של עינת תבוא עכשיו למסע ההופעות האלה? כולנו מכירים את עינת שעושה שמח ועולים על שולחנות, אבל זה מצב אחר, זה גם קהל שמחכה למשהו אחר עכשיו, נכון?
נכון. לגמרי, גם אני אגיד לך, היהודים פה והישראלים פה, הם מאוד בתוך זה. הם כל הזמן צופים בחדשות, יש להם משפחות בארץ, הם עוקבים אחרי כל מה שקורה, באהבה ענקית. אני לא יכולה להסביר לך, אתמול כשנכנסתי לתוך האולם, החיבוקים שקיבלתי והנשיקות, ואיזה כיף שאת פה, ואיזה כיף שבאת.
הבאת להם.
וזה לא משנה כנראה איפה. כן, אני הרגשתי ככה, שאני מביאה איתי, שכאילו אחריי אני לובשת איזו סמלה, שבתוך הסמלה הזאת יש את הכינרת ואת רמת הגולן, ויש את יוקנעם, ויש את הערבה והנגב, ותמיד אני אוהבת ללבוש את הסמלה הזאת. להגיד להם, אתם עובדים פה, אתם חיים פה, זה בסדר, ואנחנו שם מעריכים את התרומה שלכם אלינו בארץ.
הם מודאגים?
בטח, מאוד. מהמון שיחות שהיו לי פה עם אנשים, מאוד 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 הרגשתי זה, שמאוד התערער בהם, אני חושבת, כמו שלנו כמובן, משהו מאוד 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 משמעותי. ואני יכולה לספר לך ששמעתי פה על כל כך הרבה פה במיאמי, על כל כך הרבה מבצעים וגיוסים של המון 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 כסף, וכל דבר שהיה חסר, ואנשים פשוט מהרגע של, את יודעת, התחילה כל השבת השחורה, הם פשוט כל הזמן רק חשבו איך לתת, ואיך לעזור, ואיך לגייס, וזה פשוט מרגש לשמוע את זה, על זה שהם שמעו שחסר זה, אז זה לגדוד הזה וליחידה הזאת, הם לא ראו בעיניים פשוט, אני לגמרי מרגישה, הייתי פה ושרתי, ואת יודעת, אחד מהשירים שסיימתי איתם זה לא תנצחו אותי, וכשאני שרה לא תנצחו אותי, זה לא רק עלינו, אלה שגרים בארץ, אלא ישראלים ויהודים בכל העולם.
לא תנצחו אותי של נעמי שמר, שאת הקלטת עוד בזמן הקורונה, כשנלחמנו בקורונה. היו רגעים מיוחדים, כלומר, הרגשת שבמסע הזה שלך, יש איזשהם שירים מיוחדים שאנשים יותר נתפסים אליהם, זה יותר מרגש אותם, הם יותר רוצים לשיר אותם משירים אחרים?
אני חושבת, תראי, בדרך כלל הופעות שלנו, פה הרבה פעמים מסתיימות בשירת התקווה. ואתמול, כששרנו את התקווה, פשוט אנשים בחו. הדבר הזה של, את יודעת, הערעור של, 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 של מעמדה של מדינת ישראל, הוא מפחיד את כולנו. והם שרים את התקווה, וכולנו שרנו את התקווה, ופשוט דמעות יורדות. כי אנחנו, את יודעת, עוד לא עבדה תקוותנו. מרגישים את זה, גם אם אתה גר בארץ, וגם אם אתה גם בעולם, אתה גר בעולם. הישראליות, היא היום, אני חושבת, חזקה מתמיד.
אז את אחרי הופעה הראשונה במיאמי, ואת לפני הופעה נכון. בניו יורק, כשאנחנו נשדר את הרעיון נכון. הזה, זה כבר יהיה אחריה, ואת ממשיכה במסע הזה בארצות הברית?
כן. ההופעה בניו יורק היא בסוניול, ככה זה נקרא, זה אחד המקומות, מה שנקרא, הכי שווים להופיע, לאמן ישראלי להופיע, כי מופיעים שם אמנים מאוד גדולים אמריקאים, וזה כבוד מאוד גדול. אני ממש ממש שמחה על זה. אנשים אומרים לי, אנחנו באים להיות ביחד. את מבינה, הדבר הזה, המותגיות שלי, של הדבר הזה של העלות של שולחנות ובלגן, יש את הצד שלו, אבל יש גם את הצד שאני אישית, כילדה שגדלה במושב חצב, להורים מאוד מאוד ציונים, לאבא שלי שהיה סגן שר חקלאות, וזה הדגל שלי. הדגל שלי זה אהבת הארץ. לא יעזור כלום, אני עושה את השמח, אבל אני גם בסדרת מופעים הזאת, שעכשיו אנחנו ככה התחלנו אותה, אני לגמרי באה מהמקום של לרגש, לנחם, לחבק, לחזק, להיות ביחד. באמת, זה ממש ממש חשוב לי. חשוב לי לבוא, להעביר את המסר הזה, ולחזור לארץ עם תקווה, באופטימיות.
תראי, את כבר הרבה שנים סמל באמת לישראליות ולשירי ארץ ישראל, אבל עכשיו את נכנסת לעוד דמות מאוד מאוד ישראלית, מיתולוגית, לדמותה של זמרת המלחמות. לדמותה של יפה ירקוני. במחזה האמין נכון. יום יבוא, שעולה בתיאטרון הבימה, הכל התחיל מחלום שלך?
כן, לגמרי. את רואה, בתוך כל המסעות האלה שאני עושה ועשיתי, אז הייתה דמות אחת שככה ליוותה אותי, וזאת יפה ירקוני, שראיתי אותה פעם בהופעה, וכל כך התלהבתי מכמה היא, entertainment, המושג האמריקאי הזה שאומר, שאתה עולה לבמה, וגם אם הגברה תפסיק לעבוד, והחשמל יפסיק לעבוד, יש שיטפון באולם, אתה תמשיך. כי אתה נולדת לדבר הזה להיות על הבמה, ויפה ירקוני הייתה כזאת, והיא הלכה איתי תמיד בתוך הלב, ולשמחתי נוצר מצב שהייתי, שיחקתי בבימה בהצגה אחרת, ודברים פשוט קרו, ואני יזמתי את ההתחלה של המחזמר, של מחזה עם השירים, מה שנקרא, האמין יום יבוא ליפה ירקוני, שכתב גיא מרוז ואלדר גרויסמן ביים, ומשה קפטן, המנהל האמנותי של הבימה, יזם את כל המסע הזה. ואני, יש רגע בתוך ההצגה של האמין יום יבוא, שיפה ירקוני מופיעה בניו יורק, במועדון, והיא אומרת לקהל, אני אוהבת להופיע פה, אבל אני הכי אוהבת להופיע בארץ. וזה איזה רגע כזה שאני נורא מתחברת אליו, כי אני אוהבת לעשות מסעות. את יודעת, כולנו אוהבים לטייל, לראות, לחוות, אבל אם יש דבר שאני הכי אוהבת זה שהמטוס נוחת בארץ, ואני נוסעת לכיוון הבית, ואני מריחת הבונגוויליה, את האביב שמתחיל. אני אישית מתחברת לזה. אני מעריכה, אני תמיד אומרת שישראלים, זה חשוב שהם יהיו בכל מקום, הם נותנים לנו כוח, הם מחזקים אותנו, לא משנה איפה הם יהיו. אני אישית פשוט, את יודעת, קצת סרוטה לדבר הזה. אני אוהבת יום שישי בפיצוחים, בעיתונים, ושירים של שבת שמתחילים את היום שישי. אני מאוד, את יודעת, גם דרך ההופעות שלי, ואפרופו יפה ירקוני, היא הייתה הישראלית, כי היא אהבה להופיע מאוד ולהתלבש, והיא הייתה גנדרנית מאוד, ואני נורא אהבתי את זה, אבל היא אהבה לחזור הביתה ולשים סינור ולכין קציצות, וזה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת ולקחתי ממנה.
עינת, הייתה איזושהי תקופה שהיא בעצם נאלצה לחיות בניו יורק, נכון? ואז מגיע ערב כן. יום הזיכרון, שזה ערב לצערנו כל כך ישראלי. ספרי לנו את הסיפור הזה.
הם נאלצים לעבור לגור באמריקה בשביל לחסוך כסף, כי הם איבדו כסף בארץ, ויש איזה רגע שהיא פשוט, היא לא מסוגלת יותר, היא עובדת והיא מצליחה והכל בניו יורק, אבל היא אומרת לו לבעלה, אני רוצה בערב יום הזיכרון של מדינת ישראל להופיע במדינת ישראל, ולא באיזה אירוע בברוקלין. ותמיד כשאני אומרת את זה, כשאני על הבמה, בבימה, אני פשוט איזה דמעה מתחילה לרדת לי, כי אני אומרת, יואו, אני מרימה כוס לחיינו, לחיי כולנו, שבסוף אין, יש משהו בישראליות, הנה, שמנצח כל דבר.
זה נכון שהיא החביאה מילים של שירים בתוך השמלות שהיא לבשה?
בוודאי. היא בכלל הייתה אלופה, היא לא הייתה זורקת כלום. כל השמלות שלה, בטוב טעם עברו מחזור. אני אפילו פגשתי את שמואל הולנדר, שממנו הייתה קונת הבדים בדיזיגוף, והוא סיפר לי שהייתה, תמיד הבדים היו נורא גדולים ומרשימים. מהסיבה הזאת שהיא הייתה, היה לה מין דבר כזה, בגלל שהיא הופיעה להמון המון קהלים, קהלים יפנים ומאוסטריה ומכל מיני שפות, אז היא הייתה אישה נורא חרוצה, היא למדה המון המון שירים, והיא הייתה צריכה לזכור את כל המילים של השירים. אז בתוך השרבולים של השמלות המרשימות האלה, התחבו להם פתקים עם מילים של שירים.
היא שמה אותם בתוך השרבולים של השמלה?
כן, כן. והיא גם הייתה אומרת לקהל. זאת אומרת, זה לא שהיא חביאה מהקהל, לא. היא שמה ואירה, one minute, I have the words here. כאילו יש לה ספר בתוך השמלות. זה תמיד מצחיק.
את עצמך הופעת לחיילים המון מרגע שפרצה המלחמה.
וואו, את לא מבינה. איזה אחד מהאירועים האלה, זה יום כזה אפרורי ומדאיג ומפחיד, ותמיר ארפז בעלי מקבל טלפון ממישהי בגבעת ברנר, שאומרת לו, תקשיב, הגיע לפה גדוד צנחנים, שעומד להיכנס לעזה, הערב, הלילה, והביאו אותם להתרעננות בגבעת ברנר. ויש השעה הייתה 18:00, היא אומרת, זה אפשרי שאינה תבוא עכשיו? אז כמובן שבכלל, איך שאני, תביני, עם הקליפס על הראש, עם הבגדים הכי זרוקים, פשוט עלינו לאוטו ונסענו, והיינו איתם ושרנו, והתחבקנו והכל, ואז מגיע רגע שהם עולים על הג'יפים. תשמעי, זה רגע, זה כמו סרט, זה סצנה, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. החבר'ה האלה, הילדים המקסימים, הטובים האלה, שלפני דקה שרו ועשו שמח והיו ביחד, הם עולים על הג'יפים ונוסעים ללא נודע, מה שנקרא. ואני כמובן בכיתי נורא כשראיתי את הדבר הזה, אבל אני נשבעת לך, כל מה שרציתי זה לעלות איתם לג'יפ ולנסוע איתם, ולהיות איתם, ולהיות בשבילם.
זמרת המלחמות. הן אפשרו בג'יפ שעבר, שהגו בחורים כי נגמר.
נכון. את יודעת שההצגה שלנו, המיני יום יבוא, מסתיימת עם השיר הזה. ואת צריכה לראות איך הקהל שר את זה. ולא מפסיק. הקהל פשוט שר ולא מפסיק, ואחרי זה נעמד ומוחא כפיים, וזה כל כך כל כך מרגש, פשוט אין מילים. כמה התערבבה לנו המציאות עם הכתוב, מה שנקרא.
יקירתי, אני מאוד מודה לך, בהצלחה.
תודה, 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 וחיבוק גדול, ושנתראה בארץ, בעזרת השם.
אמן, להתראות, ביי ביי.
ביי ביי, להתראות, ביי.
היום החוט היא מלחמתנו, לכן רחוק אני מכאן. תחוגינה את פגישתנו במטבחנו הקטן. על מקומי שבחרתי הוא, תשים יין מלא כוסית. תראי מי אילו זה אני הוא, יושב איתך כמו תמיד.
אחת וחצי עכשיו, אנחנו חוזרים ממש לחדשות, תפנית דרמטית בפרשת הביציות מגיאורגיה, הותר לפרסום שמו של אחד החשודים, אנה פינס מצטרפת אלינו עם הפרטים, שלום אנה.
שלום, צהריים טובים, כן, ממש לפני מספר דקות, בית המשפט המחוזי בתל אביב, מאשר לפרסם את שמו של החשוד פרופסור דוד בידר, מומחה בתחום הפוריות, בעצם החשוד המרכזי כרגע בפרשה הזו, איתו נעצר חשוד נוסף, מנהל המעבדה, כרגע בית המשפט לא מתיר לפרסם את השם שלו, ולכן אנחנו לא יכולים להרחיב פרטים נוספים, אבל ככל שהחקירה מתקדמת הולך ומתחזק החשד נגד פרופסור בידר, וכרגע החשד נגד החשוד השני נחלש במעט, השניים מצויים במעצר בית, בית המשפט החליט שאין עילה של מסוכנות או חשש משיבוש הליכים כדי להשאיר אותם מאחורי סורג ובריח, אבל בכל זאת הם מוחזקים בתנאים מגבילים. זו אכן התפתחות דרמטית בפרשה, מכיוון שהמשטרה ממש דרשה מבית המשפט והסירה בו לאשר את הפרסום של השמות, בטענה שרק ככה הם יוכלו לזמן מתלוננות נוספות להגיע. במשטרה מעריכים ובמשרד הבריאות שיש עוד מתלוננות רבות ונשים רבות שייתכן ונפגעו או יכלו להיפגע מההפריה של הביציות. נזכיר, ביציות שיובאו מגיאורגיה כשהן נגועות בגן ההמופיליה.
כן.
עד עכשיו נולדה תינוקת אחת נשאית של המחלה, ועוד אישה עברה הפלה לאחר שהתגלה שהתינוקת שלה, העובר שלה גם נושאת גן ההמופיליה. כרגע בית המשפט מתיר לפרסם את שמו של החשוד, קרי תגובת עורך דינו שי רודה, הוא אומר, למרות החלטת בית המשפט בדבר פרסום שמו של מרשי פרופסור בידר, הוא עדיין עומד איתן בגרסתו, וטוען כי לא ידע שהביציות מכילות מחלות גנטיות. יתרה מכך, החלטת הפרסום נובעת לצורך הרגעת הציבור בלבד. זו תגובת עורך דינו.
תודה רבה, אנה, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשמע על אחד השמירים השמחים שיש כאן, שנכתבו באחד האירועים הקשים שהיו. נדבר עם דוקטור אורית אבנרי על מגילת אסתר אז והיום, וגם סיור בעקבות המחזמר קזבלן בתל אביב. יש השנה כל כך הרבה התלבטויות לגבי חג הפורים, איך אפשר לחגוג את חג הפורים, אם בכלל אפשר לחגוג את חג הפורים, האם אפשר להיות שמחים בשנה שקורה לנו כזה אסון, וזה מחזיר אותי לסיפורו של אחד השירים השמחים שנכתבו כאן, על פניו, שיר שמח. את הסיפור על השיר מצאתי באלבום, ספר נהדר שכתבה הרבה דליה מרקס, שנקרא בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי. אני מאוד ממליצה לכולם על הספר הזה. והיא מספרת ששיר שמח של יעקב אורלנד נכתב בעקבות הפיגוע במעלה הקרבים בשנת 1954. זו הייתה פעולת הטרור החמורה ביותר בארץ מאז מלחמת העצמאות. 11 ישראלים נרצחו בפיגוע הזה, ובארץ שררה אווירה קשה וקודרת. משה שרת, שנכנס בדיוק בסמוך לכך לתפקידו, פגש ביעקב אורלנד ובמלחין מרדכי זעירה בנשף פורים, כן כן, בחג הפורים, שהתקיים במועדון מילו בתל אביב. מספרים שהוא קלה אותם ביחד במטבחון המועדון, ואסר עליהם לצאת עד שיחברו שיר שיעודד את הרוחות. חברו שיר שמח, הוא אמר להם, העם זקוק לכך. לא עבר זמן רב, והשניים יצאו עם השיר, המתחיל במילים המשקפות את מצב הרוח הכללי, אם גם ראשינו שח, וראשינו מאוד מאוד שח. בחצי השנה האחרונה זה היה כתוב על מפית נייר, ואז אורלנד וזעירה שרים את השיר בפני יושבי המועדון, ובפני ראש הממשלה משה שרת. משה שרת מוציא קלרינט, הוא מנגן אותו, ומאז השיר הזה הפך להיות לאחד השירים השמחים, אנחנו מחוללים אותו בריקודי העם, אבל המקור שלו הוא באירוע מאוד מאוד קשה.
אם גם ראשינו שח ועצב סובבנו, הבא ונתלקח מן השמחה שבאנו. היי, היי, הבא ונתמלא שמחה, שמחה כי ולא העין. היי, היי, שירו עלי עלי עלי
שלום דוקטור אורית אבנרי.
שלום, שלום ליאת.
מרצה למקרא במרכז האקדמי שלם וחוקרת במכון הרטמן. את מנהלת שם את מיזם התנך, ואת חקרת הרבה מאוד את מגילת אסתר. לאן היא לוקחת אותך השנה?
אוי, אני קוראת את המגילה והיא תמיד נראית כל כך משונה, והשנה היא נראית כל כך שייכת, נכון? למרות שאנחנו יושבים פה בארץ, ואנחנו קוראים פה סיפור על שושן, ואנחנו אומרים, אנחנו מרגישים את מה שכתוב שם, רק מתפללים ומחכים שיהיה גם ונהפוכו, ושהכל יסתדר לטובה.
דיברת איתנו על הזיכרון והשכחה.
נכון, המגילה הזאת באמת אחד הדברים אני חושבת שמאוד מיוחדים בה, והיא גם מתקשרת מאוד למה שקורה היום, אולי נתחיל עם מה שקורה היום, שאנחנו עסוקים מאוד בשאלה של זיכרון ושכחה. מה לזכור ממה שקורה עכשיו, איך לזכור את זה, מה לעשות עם זה, מה כדאי שנשכח ולא נמשיך, ומתקשר יפה לשיר ששמת עכשיו, ולהוראה של שרת, נכון? בואו אנחנו נזכור את הדברים, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
לגמרי.
והמגילה הזאת גם מאוד עסוקה בזיכרון והשכחה. זה מתחיל מיד מזה שמביאים את ספר הזיכרונות. במרכז המגילה, חשברוש לא נרדם, נכון? שסובל מנדודי שינה, ומבקש להביא את ספר הזיכרונות, שזה משהו חד פעמי בתנך. לא נמצא לנו עוד ספר זיכרונות כזה. הוא מרגיש שמשהו מהעבר יכול להסביר לו את ההווה, ולעצב לו את העתיד של מה שהוא מחפש. וזה מעניין, במיוחד על רק הזה, שכל המגילה הזאת מציירת לנו שני גיבורים, את מרדכי ואסתר, שנראה שהם זוג שכחנים, שכחו לגמרי לגמרי את הזהות שלהם, יש להם שמות לא יהודים, רוסיים, מרדוך ואישטר זה מראשי הפנתאון הבבלי, אישטר אלת הפריון, מרדוך, האל המרכזי, ראש הפנתאון, ולא רק שיש להם שמות פרסיים, גם שמו של אלוהים, שמו של הקדוש ברוך הוא, לא נמצא בכלל במגילה. אז שכחו אותו ויש אלים אחרים.
וגם שכחו את ארץ ישראל, בעצם ארץ נכון. ישראל מוזכרת במגילה רק פעם אחת, כתוב לנו שמרדכי היהודי היה בין הגולים, שהגיעו, שהוגלו על ידי נבוכדנצר מלך בבל, שהוגלו מיהודה לשם.
נכון, שזה דבר מדהים, כי אחשוורוש הוא כנראה חשייר, שהוא קסרקסס, שהוא מלך ב-486-465 לפני הספירה כמובן, שזה אומר שזה שנים אחרי הצהרת כורש, שהייתה ב-538. זאת אומרת, הייתה להם כבר אפשרות לעלות לארץ, הייתה להם אפשרות לבוא ולגור במקום אחר, והם בחרו להישאר בשושן. לא רק שהם בחרו להישאר בשושן, הם גם בחרו להתאמע בתוך התרבות הזאת, ויש להם שמות פרסיים, והם לא מזכירים את האל, כמו שאמרנו, ומרדכי, יש לו איזה קריירה מפוארת אצל המלך, ואסתר הולכת להיות המלכה. אז אנחנו באמת שואלים את עצמנו, מה הופך אתכם ליהודים? אתם גרים לא בארץ ישראל, למרות שאתם יכולים ללכת לשם. ואתם לא מחזיקים שום דבר מהזהות היהודית. ועל זה אני רוצה להגיד שני דברים קטנים, לפני שנמשיך את השיחה שלנו, שיש דבר אחד שהם ממשיכים להחזיק, שזה מעניין. זה מה שמניע אחר כך את כל ההצלחה, וזה הסולידריות.
מה?
זאת אומרת, הסולידריות והערבות ההדדית. רק שאסתר תגיד, אני מוכנה ללכת לסכן את החיים שלי מול אחשוורוש, וכנראה גם להישאר שם, אגב, ולשלם את המחיר הכי יקר, ולא לחזור הביתה. אתם, אני מבקשת בעורף, רחוק ממני, תתכנסו ביחד 3 ימים, תצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. אני רוצה לדעת שאתם מאחוריי, וההתכנסות הזאת היא מאוד משמעותית לכל המשך המגילה. אבל הדבר השני שאני רוצה לומר זה שגם הסיום המוצלח של המגילה, זה לא שאסתר ומרדכי אורזים תיקים ועולים לארץ. המגילה משאירה אותם שם. הם נשארים בשושן עם כל ההצלחה שלהם. וזה מוביל להמון המון מחשבות, אז מה המגילה הזאת רוצה להגיד? מה על החיים בשושן?
אני רוצה גם להזכיר שהמגילה הזו נמצאת בתוך רצף תנכי, וכשאתה קורא את התנך, ואני קוראת אותו הרבה בשנים האחרונות בזכות מיזם 929 בראשות הרב בן אילאו, שזה מיזם מופלא, ואני יודעת שגם לך יש חלקים שם, אתה מגלה לכל אורך התנך כמה קוראים לנו לעלות לארץ ישראל, כמה מפצירים בנו להגיע לארץ ישראל, כמה מדברים איתנו על ארץ כנען, ופתאום הופיעה לנו מגילה במקרא, עם סיפור של כמעט שואה של יהודי כל ממלכת אחשוורוש, שלא נגמר בכלל בעלייה לארץ.
נכון,
יש כמעט
מדהים.
שואה, הם מונעים את השואה, הם נשארים לגור שם בפרס, הם משתלבים בארמון, וכאילו הכל בסדר. במובן הזה המגילה היא סוג של נטע זר בתוך התנך.
לגמרי, אני אגיד אפילו יותר מזה. מילא אתם נשארים שם על מרדכי באיזו התעלמות מוחלטת מזה שיש קיום יהודי בארץ ישראל, אפילו לא שולח להם איגרות מיוחדות לשאול, תגידו, אתם מסכימים שאני אייסד חג חדש? זה בסדר? אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד? הוא ממש מרגיש שהוא מרכז התרבות היהודית, והוא יכול לבד לכונן את החג, ואני ממש מסכימה איתך שבתוך כל התנך שלנו, שהוא לגמרי פה ארץ ישראלי, אנחנו כמהים לארץ הזאת, מתגעגעים לארץ הזאת, הולכים לארץ הזאת, גרים בארץ הזאת, ופתאום יש סיפור שאומר, רגע, רק שנייה, אבל מרגע שחרב הבית, בית ראשון, כן, ב-586 ועד היום, 2024, תמיד יש יהודים בחוץ לארץ. האם אפשר ספר אחד שיספר את הסיפור שלהם, בלי שבסוף הם יעלו לארץ? הרי הם לא עלו לארץ, במשך שנים. ספר אחד שיספר את האתגרים שלהם, את הפחדים שלהם, את ההצלחות שלהם, ואת הסכנות שלהם. ובואו ניתן להם ונקשיב, זה מאוד לא פשוט לנו כיהודי ארץ ישראל להקשיב מה יש להם להגיד. ואני חושבת שהמגילה בצורה מאוד עדינה אומרת, אנחנו איתכם בכל הסיפור המוצלח שלכם, ואנחנו רוצים גם להזהיר אתכם ממה עלול לקרות אם תמשיכו להישאר שם, ועד כמה הזהות שלכם היא פריחה שם ושברירית שם, ועד כמה זה מסוכן שאתם מספרים לנו סיפור שקורה בניסן וכנראה בסביבות חג הפסח, ובכל זאת אתם לא יוצאים מפרס, ואין פה יציאת פרס, יש פה סיפור אלטרנטיבי לדבר הזה, ואתם נשארים שם, ונשארים בפרס מצליחים, והופכים להיות משנה למלך אחשוורוש.
לגמרי.
כן, זה מעניין, אגב,
בשורה מעניין, רק. כן,
אני אגיד שזה... טוב, את יודעת, אפשר לפתח את זה עוד הרבה מאוד ולראות האם זה שלא נמצא שום פרגמנט של מגילת אסתר במגילות קומראן אומר גם משהו על הדבר הזה. אני לא יודעת, צריך להעמיד את זה בסימן שאלה. אבל אני חושבת שהשיחה הזאת מול המגילה שמתארת את יהודי שושן, והשנה הזאת אנחנו אומרים, וואי, אנחנו ממש דומים למה שקורה שם, אז אולי אנחנו לא כל כך רחוקים ממה שקרה להם. זו שאלה שצריכה ללוות אותנו, וגם אני אסיים בשורה ולהגיד שמרדכי מכונן חג, מייסד חג של יומיים, שכולם חוגגים ביהודה לד, ואנשי שושן יחגגו בתתוו, וחזל אומרים לו, בסדר, נעשה חג יומיים, אבל שושן פורים יהיה להרים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. דופק החיים שלנו יהיה הכניסה לארץ. לא יכול להיות שהוא יהיה הגלות.
מרתק. דוקטור אורית אבנרי, תודה רבה לך. תודה.
תודה רבה ליאת, ופורים שמח.
אמן, ומשמעותי. תודה רבה.
מאוד, להתראות.
קרמל דנגור, שווים אלייך בקצרה עם הודעת דובר צהל, מגד 82, שדיבר כאן על חזרה לגוש קטיף, דיבר על חזרה לגוש קטיף, אמר לך את הדברים האלה, זומן לבירור, קרמל?
כן, תגובה של צהל שיוצאת ממש בדקות האחרונות, בעקבות ההתבטאות שלו של סגן אלוף אופיר קספי, מגד גדוד 82, הוא זומן מיד לבירור אצל מפקד החטיבה ומפקד האוגדה, וננזף פיקודית על אמירותיו החריגות אשר אינן תואמות את פקודות צה"ל ואת המצופה ממפקד בצה"ל. זאת לשון ההודעה.
Okay.
וממשיך, הקצין חזר בו מדבריו והביע חרטה. הוא מצוי גם בשעה זו בלחימה בח'אן יונס. התבטאותו נאמרה בתוך שיחה ארוכה ותיאור הקרבות והמלחמה. הקצין הבין את החריגה מהנורמה ומהממלכתיות המצופה ממנו כקצין לובש מדים. זאת תגובה דובר צה"ל.
אוקיי, תודה רבה כרמל.
אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם.
בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
מחר פורים בתל אביב, יש סיור בעקבות המחזמר קזבלן, לכבוד ציון 70 שנה למחזמר. זה מתחיל ליד תיאטרון אלהמברה, שם הכל התחיל. ארז דיין, המדריך, שלום.
אהלן, מה שלומכם?
בסדר, בסדר. בוא ככה נמהר, כי אין לנו הרבה זמן. מתחילים עם חיים דהן?
נכון, חיים דהן בעצם הוא היה דמות מהשטח הגדול, עבריין שהבית נקרא מלך של השטח הגדול. בגלל מוסינזון שהיה דובר המשטרה, הכיר את הסיפורים שם, וככל הנראה עליו מבוסס הסיפור, גם חיים דהן היה בצבא, והציל את המפקד שלו, וקיבל איזה צלש, וככה רוב הסיפורים שזה אותו חיים דהן. אבל חיים דהן הוא רק הדמות, אוקיי? שעליו מבוסס את הסיפור, ככה הקידוי שלו היה קזה, קזבלן.
ומשם ממשיכים ל...
אז קודם כל, הסיפור עצמו, אם אני מתחיל קודם כל את הרקע של יפו עצמה, שנות ה-50, העלייה הגדולה של קיבוץ גלויות, המגורים במעברות, וזה לא התחיל כמחזה, זה התחיל כמחזה של יגאל מוסינזון, שהיה פעם, בשלטון מפא החליט לעשות תיאטרון למעברות, כדי שיהיה מין כור היתוך לאוכלוסייה שגרה כאן, והם הזמינו ממנו מחזה, ומי ששיחק את הפעם ראשונה זה היה יופי ידין, אוקיי? האח של הרמטכ"ל, יגאל ידין, והמחזה היה אמור לעלות רק פעמיים, אבל הייתה לו כזאת הצלחה לראות גיבור מזרחי עומד באמצע, ואנשים ממש התלהבו וכולם נסחפו, והצגה עלתה הרבה פעמים במשך שנתיים בקאמרי, וניסו עוד לעשות פעם אחת סרט, והוא לא כל כך הצליח, ומי שבעצם הפך את המחזה למחזן, אז זה היה גודיק בתיאטרון אלהמברה.
בוא נמשיך עכשיו בסיור.
כן, בטח.
אתה מתקרב, אתה ממשיך בסמטאות של השוק, ואתה מגיע לאהובה עוזרי?
ברור.
תסביר.
איך אפשר בלי אהובה עוזרי? בעיקרון, אהובה עוזרי, שעברה ילדות מאוד מאוד לא פשוטה, התחתנה עם ניסים הזיקרי, השחקן של... שחקן, הם הכירו ביחד בלהקה צבאית, הם התחתנו ונולדה להם בת. באיזשהו שלב היא עובדת אצל אריסן, והם יש ביניהם רומן. ברגע שהיא נכנסת להיריון היא נשרדת מניסים מזריקרי, אבל נשארת חברה מאוד טובה שלו, ולוקחת את השם משפחה, משאירה את השם משפחה שלה זיקרי, אריסן עוזב את הארץ, ובאיזשהו שלב גם מזמינים אותה לבוא ולהופיע בסרט עצמו. בתור שרלוטה, היא שמה מופיעה במועדון של מדאם רוזה.
בקזבלנקה.
כן, מדאם רוזה זה בכלל סיפור מעניין.
ספר.
יש את אתי גרוטס, ששיחקה שם את אשתו של ארי אליאס, ומה שקורה זה שהחליטו להכניס שיר לתוך הסרט, שנקרא רוזה רוזה. השיר הזה לא היה במקור במחזמר אצל גודיק. זה היה איזה שיר שחיים חפר כתב ליורם גאון, ואומר, אני חייב את הסרט הזה, יורם מנחם גולן אמר, אני חייב את השיר הזה בתוך הסרט, ואמרו, אבל אין לנו רוזה, מה נעשה? במקרה אמא של אתי גרוטס הגיעה לבקר את אתי גרוטס, והוא אמר, את רוזה, והנה היא קיבלה את תפקיד חייה, התפקיד יחידי שהיא עשתה בקולנוע, והיא ככה הפכה להיות מדאם רוזה.
בוא נשמע אותה קצת, את מדאם רוזה ברקע.
מדהים.
דובי זלצר, נכון? אימאלה, איזה גאון, דובי זלצר הזה. בעצם, מי שאמור לשיר את השיר הזה במקור זה אריק איינשטיין, הוא היה אמור להיות קזבלן?
אריק איינשטיין היה צריך להיות במחזמר, גודיק רצה לו שהוא יבוא להופיע במחזמר בתיאטרון אלמברה, ומשום מה זה לא יצא, ויורם גאון הזמין אותו במיוחד מניו יורק, הוא למד שם משחק, הוא אמרו לו בוא תעשה את התפקיד, וכשהוא הגיע בטוח שהתפקיד בכיס שלו, ואז הוא הבין שבכלל עושים לו אודישן, והוא אמר, תשמע, אני באתי במיוחד מניו יורק בשביל לעשות אודישן, אמרו לו, תשמע, אתה לא תתחרט על הדבר הזה, תנסה, תהיה במרכז, תעשה את כל מה שאתה יכול, ואתה תקבל את התפקיד שישנה לך את החיים, וזה באמת שקרה.
ספר על השיר כולנו יהודים, מי שר בסוף את השיר כולנו יהודים?
מה שקורה זה שמנחם גולן נורא רצה שזה יהיה הפקה, ובאמת הייתה הפקה הראשונה בארץ שהיה בה כל כך הרבה משתתפים. והוא רצה ככה שיהיה ממש השתתפות המונית, אבל מאיפה יביאו עכשיו כל כך הרבה שחקנים ועוד ישלמו להם או ניצבים, אז מה שהוא החליט לעשות זה בעצם לגייס את תושבי היפו המוסלמים, אנשים שהיו ככה סבלו מקרבות, מה שנקרא יום העצמאות, וכי הרבה מהם גם אולי להם איפה לגור, ואמרתי, שמוע, אני אתן לכם לאכול, רק תהיו ניצבים, ובעצם מי ששאר כולנו יהודים זה היו המוסלמים, הוא היה אומר, וואה, תנין תלטה, תשמיעו את הפלייבק, וככה כולם צעקו, אנחנו כולנו יהודים, והיו נורא שמחים.
כל הניצבים הערבים בסרט.
כן, בסרט, בסצנה הספציפית של זה, כמובן שמי ששאר זה היה השחקנים, אבל מי שככה מופיע בתור הניצבים שם, זה היו המוסלמים שלה.
אז רגע, הסיור שלכם רק מילה אחת על התוואי, על המסלול?
אנחנו נתחיל מתיאטרון אלמברה, אני אלך לראות את הבורדל של חיים דהן, כמובן את הקישלה, ששם ישב קזבלן, זמן שהמפקד בא מדבר איתו, זה סיפור מעניין בשביל עצמו. אני אדבר על איזה זיקרי זה, ואז אנחנו נלך לראות איפה סולם הסרט, יש לי יש יותר כבוד על החן של בית הסרט היה הישן.
מה, עם הריקודים?
כן, עם הריקודים שם על הכיפות.
עם דוד, איפה זה צולם?
זה בבית הסרט היה הישן, איפה שהתיאטרון ערבי עברי.
מה רצית לספר על קזבלן והמפקד? בשורה?
בשורה אחת, מה שקרה זה הסיפור עצמו, שקזבלן הציל את המפקד שלו משדה הקרב, על זה הוא קיבל צלש, והמפקד הזה פשוט נעלם מחייו, ולמרות שקזה חיפש אותו הרבה מאוד זמן, בסופו של דבר, כשקזבלן נמצא בכלא, הוא מגלה שהמפקד של המשטרה הוא בעצם ג'וש, המפקד שהוא הציל אותו. הוא אמר לו, איפה נעלמת כל כך הרבה שנים? והוא כנראה רצה להחזיר לו טובה על זה שהוא הציל אותו, והוא רצה להציל אותו מבית המעצר, מהכלב.
אז ככה יש איזשהו
מונולוג, כן, נשחרר אותו, ואז יש כזה מונולוג מאוד נוגע ללב.
טוב, בוא נחזור ליש כבוד, נשמע קצת ברקע, נחזור לאווירה של קזבלן. רק נגיד שהסיור הזה הוא ביוזמת מנהלת עיר עולם ותיירות של עיריית תל אביב יפו. ואיפה נפגשים? יש עוד מקומות? אפשר להגיע?
זהו, קודם כל כבר אין מקום, אבל עיריית תל אביב ובכלל כל מנהלי תיירות, הם עושים כל השבוע הרבה מאוד סיורים. לדעתי כבר לסיור הזה אין כל כך מקום. אבל אם יהיה ממש יענות, אז נעשה עוד ציור, אני מקווה שזה מישהו שומע אותי. אבל יש מגוון רחב של ציורים, אני מדריך עוד שני ציורים במהלך אותו שבוע, שבעקבות פסח ועוד אחד בעקבות סיפורי אהבה. פשוט לפתוח את האתר ולראות שם את הדברים, זה מאוד מעניין.
ארז דיין, מקסים, תודה רבה לך, חג שמח, חג פורים משמעותי, תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
אמרת שאת רוצה לחיות חיים טובים ומתוקים. אז בשבילך פתחתי כאן ברחוב חנות שקדים וצימוקים. אך 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 רוזה 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 רוזה, את אהובה שלי, כמה שירים עוד לקח רוזה עד שתהי אשתי. אך רוזה רוזה, את אהובה שלי.
רק נגיד ממש לסיום השעה שמפכ"ל המשטרה מדבר על היערכות המשטרה בתפילות יום השישי של הרמדאן וחג הפורים, הוא מספר על היערכות גבוהה מאוד של המשטרה בכל המוקדים בארץ, כך מתווכים לנו הכתבים שלנו. המשפחות של החטופים קוראות לכם להגיע גם היום וגם מחר לכיכר החטופים בתל אביב, שם מציינים את פורים באופן עצוב וקשה, ומחר הם יציינו אותו בעצרת השבועית שלהם בתפילה שהפעם החטופים סוף סוף ישובו. ועם הדברים האלה אנחנו חותמים את בחצי היום השישי. עמית שניידר ערך את המשדר, קובי זרח חפיק על הביצוע הטכני, חיים זקן עודה שוב לטלי קליפי, לעמית כהן ולשימון דוקרקר על הסיוע בהפקת המשדר. כתובת המייל שלנו bet.6@kan.org.il. מיד אחרינו קובי עוז, אני ליאת רגב, הרעיון עם אילן כפיר עוד מעט יהיה בדיגיטל של כאן חדשות. להתראות, שבת שלום וחג משמעותי לכם.
אך 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 רוזה 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 רוזה, את אהובה שלי, כמה שירים עוד לך רוזה עד שתהי אשתי. אך